זה שיר פרידה, אז בואי רק אמרי שלום. אני אומר תודה, ואת יודעת שחלום סופו להתגשם. אני אומר תודה ואחר כך נושק. ברוכים הבאים לפרק מיוחד של הגל הירוק. אני אבירן טוניס, והיום אנחנו עם פרק מיוחד, ככה לכבד את השחקנים שעזבו אותנו במהלך הפגרה הנוכחית. והיום איתי, לא אחד, לא שניים, כל שלושת האחים לבית שמחה, מתחיל מהגדול, תמיר שמחה. ערב טוב, תמיר.
אהלן, ערב טוב, מרטוניס, שלומך?
שלומי מצוין, מתגעגע אליכם, יושבי השורה ביחד איתי ביציע.
גם אני מאוד.
הבא בתור, אם אני זוכר נכון, האמצעי זה ברק, נכון? ברק, מה קורה?
לא, האמצעי
זה לירן.
לא, לירן? סליחה, לירן. לירן, מה קורה, לירן?
וואלה, הכל טוב, אחי, מחכה ליום שבת, ווואלה, הכל טוב.
וכמובן, בהופעת בחורה בגל הירוק, האח הקטן מסתבר לבית משפחת שמחה. ברק, מה קורה, אח שלי?
סלג אבור, אהלן, אהלן.
אהלן, אהלן. כולם מוכנים ליום שבת?
ליום הדין.
יום הדין.
אתה מוכן לשיר את השיר שלו?
סגירת חשבונות עם באר שבע.
מה זה? מה זה? לא הבנתי.
סגירת חשבונות עם באר שבע.
סגירת חשבונות עם באר שבע. חד משמעית, חד משמעית. טוב, אז אנחנו התכנסנו לפה היום קצת לעלות זיכרונות ולהגיד תודה מכמה שחקנים שעזבו אותנו העונה. ואנחנו נתחיל מהראשון, כמובן. חלוץ, הוא הגיע אלינו בחודש ספטמבר 2020. אני מדבר כמובן על גוטס ויידוניו. בואו ככה, כשאני אומר לכם גוטס ויידוניו, מה הדבר הראשון שעולה לכם לראש?
אהבה בלב.
האיש למשימות מיוחדות.
אצלי הוא אחראי על המון רגעים מאוד 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 מאושרים, ואחלה דוניו.
אז זהו, אז אני אגיד לכם ככה, יש לי שאלה, אולי מישהו מכם יכול לעזור לי. כל הזמן הדיבור, והדיבור תמיד ביציע, זה הסבתא של דוניו. מאיפה זה התחיל? מישהו פה יודע מאיפה בכלל התחיל הדבר הזה, הסבתא של דוניו? מה זה אומר בכלל?
אני יודע. זה התחיל מהאספה הקבוצתית, שמישהו שם זרק בליחה, צחקו בשביל יום הולדת של סבתא של דוניו, בכלל לא הייתה לה יום הולדת, וזה משהו כזה, תקן אותי אם אני טועה ואתה מכיר משהו אחר.
אני לא יודע, יש לו בכלל סבתא?
א' בטוח יש לו סבתא, לא יודע אם בחיים
הוא לא. סבתא יש לו בטוח, אתה יודע, אחרת לא היינו מקבלים אותו, אבל אני כל הזמן שומע את זה, וגם כאילו גם מה שלירן אמר עכשיו זה מה שאני שמעתי כשמועה, אין לי מושג אם זה נכון או לא, אבל אני מקווה שזה נכון כי זה נורא מצחיק.
כן, אז הסבתא של דוניו זה כאילו זה משהו שחוזר, ועוד משהו חוזר תכלס על דוניו בתקופה שהוא היה איתנו, זה השיקור. דוניו היה בליין, הוא עדיין בליין, אבל בחיפה הוא היה ידוע כבליין, מעלה סטוריז, השיקור האהוב על כולנו.
בדיוק.
תשמע, אני חייב להגיד שעוד לפני הסיפור של שידענו כמה הוא בליין וכזה, גם יש משהו פשוט באיך שהוא נראה ואיך שהוא זז, לטוב ולרע אגב, שהוא פשוט נראה כמו שיקור, תוסיף לזה את זה שהוא בדרך כלל לא שם לב למה שקורה במשחק, אם זה נבדל, אם זה מסירות, אם זה, יש תחושה שהוא קצת באופסייד כללי, זאת אומרת גם מבחינת הראש, ובגלל זה אני כאילו מאוד אוהב את הקטע של השיקור חוץ מהסיפור של הבליינות, כי זה באמת נראה שהוא פשוט שיקור.
כן, אפשר גם לראות את זה בגולים שלו, שאתה כזה אומר לעצמך, לא, מה אתה עושה? ואז פתאום זה ברשת, כאילו, באדם, עובר עליך, איך אתה עושה את כל הדברים הטובים האלה?
כמו הגול המפורסם נגד הפועל ירושלים,
שעד היום אני חושב, נגד הפועל חיפה היה לו, נגד פראג.
בדיוק, אז זהו, יש לי שאלה, באמת, טלב, סליחה, קרפסתי כבר קדימה לטלב משום מה. דוניו כבש 13 שערים במכבי חיפה ב-54 משחקים. מה השער שאתם הכי זוכרים? ברק, מה השער שאתה הכי זוכר מדוניו?
וואו, נגד פראג, בבית.
נגד פראג, בבית. מה, תאר קצת את כל התחושות.
שמע, א', זה היה משחק הזוי ברמות, כאילו פשוט היינו סבבה, כאילו, לא היינו גרועים, ואז פשוט, אני זוכר מצב לפני, ואז כזה כולם אמרו, לא, מה הוא עושה, מה הוא עושה, ואז הוא בעט עוד פעם והבקיע כאילו גול מדהים, יחסית, ואז כאילו זה גם היה טירוף, כי זה כאילו היה גול, אז כאילו זה באמת מה שאני זוכר ממנו, אבל גם יש לו את נגד מכבי תל אביב, נגד הפועל ירושלים, יש להם משימות מיוחדות, זה האיש.
אני חושב שמבחינתי, קודם כל דוניו תמיד יזכר מבחינתי בתור אדריכל המהפך, אמרת מכבי תל אביב, והיה לו גם עוד כמה, גם ב-2-2 זה היה הגול השער הראשון בבלומפילד, וגם אדריכל המהפך, נכנס דקה 72, דקה 77 בישל, דקה 78 כבש. אז הוא באמת יזכר בתור השחקן הזה שעולה מהספסל, תמיד הייתי משווה אותו לאוריגי של ליברפול, אבל אני חושב שאולי השאר שהיה צריך להיזכר לדוניו, וזה כמעט, כמעט, כמעט נחקק ככה בדפי ההיסטוריה של מכבי חיפה, זה השאר בקריית שמונה, שאם לא המנגה, היינו מדברים עליו היום כשאר האליפות של מכבי חיפה, בעונה קודמת, ובאמת, אני חושב שהגיע לו, הגיע לו הרגע הזה, והגיע לו השער הזה, וראו באותו רגע גם כמה היה לו קשה, כי הוא באמת רצה לכבוש את הגול הזה, וזה היה גול דוניו קלאסי, כאילו משום מקום, עם הראש, בלמטה, בנמוך, מנגיחה כזאת שהיא חצי דרדה לחצי נגיחה, באמת, מבחינתי, זה הגול שהכי כאילו מייצג את דוניו.
שמע, טוניס, אתה מראים לי פה בול הנחתה, כי זה בדיוק הגול שאני חשבתי עליו, אבל לא רק בגלל, זאת אומרת, כן בגלל המשחק הספציפי הזה, אבל גם רציתי להגיד שנורא קשה לבחור את הגול האהוב, לא בגלל כאילו איך היה הגול, או אם הוא היה יפה יותר או יפה פחות, אלא גם זה שפשוט יש לו מלא גולים, שגרמו לך בכל גול נתון, להרגיש משהו בעוצמות גבוהות יותר, בין אם זה במשחקים חשובים, בין אם זה גולים חשובים, בין אם זה באיזה דקה שעכשיו היית צריך רגע שהאצטדיון יתפוצץ וכאילו כזה, וגם כאילו חשבתי זה בהקשר של קריית שמונה, כי גם הגול הזה, זאת אומרת אמרת למעט הגול שהגיע אחר כך, הגול שוויון, גם הגול הזה, זאת אומרת עד הגול שוויון, מבחינתך זה היה הגול שדוניו כאילו העיף לך את המוח וכאילו כזה, תמיד זאת אומרת זה היה, גם הגול הזה נזכר בתור גול שגרם לך להתרגש יותר מגולים אחרים שראית משחקנים אחרים.
כן, זה באמת היה יכול להיות שער אליפות, וללא ספק אחד השער, תשמע, באמת יש להם משימות מיוחדות, אני חושב שלא הרבה זוכרים, אבל בעונת האליפות הראשונה, כשניקיטה נפצע וניקיטה חלה בקורונה ולא היה במיטבו, מי שהחזיק אותנו בפלי אוף בסופו של דבר היה גוטסווי דוניו.
כן, ספק שהוא איש של עבודה ו... שחקן של מאמן, אתה יודע, כמו אומרים שג'רו כאילו המחליף הכי טוב בעולם, אז כאילו דוניו באמת היה המחליף הכי טוב בשנתיים האלה. כאילו, אתה יודע, הוא עולה מהספסל ואתה יודע שיקרה משהו. יהיה כאילו בלגן.
כן. אז זהו, אז אנחנו נאחל לגוטסווי דוניו בהצלחה בדרכו חדשה, בנפצ'י בקו. בנפצ'י. כן. אתה מבין, הוא הולך לקבוצה שאנחנו ניצחנו אותה בעונה שעברה, ופלנו על הגב שלה לקונפרנס. זה אולי, אתה יודע, לא קוראים לזה התקדמות, בעיניי זה פחות התקדמות. לירן, יש לך רגע דוניו... כן, רק שלא נקבל אותו בזה. לירן, יש לך איזשהו רגע דוניו זכור, איזה שער חשוב שאתה זוכר?
כן, כן. יש לי רגע דוניו מאוד זכור. הרבה אנשים אולי זוכרים את זה, למרות שאתה כן הזכרת את זה, וזה כמובן השער שלו ב-2-1 בבלומפיט, שמכבי תל אביב מובילה 2-0, ואנשים אולי לא יודעים, אבל... אנחנו לא עברנו את החצי עד הביתה חופשית הזאת, ואז עיר מוביה ברחבה, היה שם איזה נגיחה נכון לפני, ואז הוא היה...
נגיחה של פלניץ'.
נכון, ואז דוניו היה שם במקום בשביל לנגוח את זה, וככה להחזיר אותנו לחיים, אני בכלל צייח את הביתה, רבע שתיים. אמרתי לך, היית לידי. אמרתי לך עוד אחד, עוד גול אחד, והיה שם כמעט גול, אני הולך הביתה. ואז הוא שם את זה, ולדעתי זה הרגע הכי זכור שלו, על גול נגד קריית שמונה דיברתם, ברור. אחלה דוניו.
בוא נפתח רגע משהו, הגול נגד הפועל ירושלים, אותו זה בכוונה, הוא ניסה להרים, הוא ניסה לבעוט, מה אתם חושבים?
שום סיכוי שהוא ניסה להפקיע.
שום סיכוי שהוא ניסה לעשות משהו.
כן.
אבל זה דוניו כאילו, זה שער של דוניו. אתה יודע, כאילו, הוא פשוט מניף את הרגל, ואתה אומר לעצמך, לא, מה הוא עושה? ואז פתאום זה ברשת. כאילו, זה מה שקרה.
כן. חד משמעית, לא, זה באמת אפשר לקרוא לזה שער של דוניו ב-100%. עוד אחד שנתן גול דומה לגול הזה של דוניו, ואולי זה השער, אתה יודע, אפשר לשאול...
אבל עם כוונה.
אבל עם כוונה, ואני לא חושב שזה משהו, מישהו שאפשר לשאול איזה שער אתם הכי אהבתם, או שער שאתם הכי זוכרו את ריגז. אני חושב שכן, חוסר עוד ריגז, אם אני זוכר נכון, הוא קבע שער אחד במדי מכבי חיפה.
וזה כן, זה שער אחד. יותר מדי אפשרויות.
כן, יותר, מה השער הזכור עליכם ביותר של חוסר רודריגז, אבל לא. חוסר רודריגז, שחקן שהגיע אלינו גם בעונת האליפות הראשונה, באמת לקח פיקוד גם על הקישור, גם על ההגנה, היה איזשהו באמת איזה קולבויני כזה, אבל באמת ככה, בואו תנו לנו ככה מילים קצת על השער הזה, כי זה באמת, אני חושב שנבחר לשער העונה, בעונה הקודמת, באמת שער מדהים.
תשמע, אני פשוט חושב שזה גול ממש מראה עד כמה הוא שחקן קבוצתי דווקא, כי אתה לא ראית אותו בועט מלא לשער, לא מנסה בכוח להפקיע, ודווקא ברגע הזה זה כאילו הרגיש שגם הוא יודע שזה הולך להיות כאילו גול, זאת אומרת שהוא יודע בדיוק מה הוא עושה, וזה הולך להיכנס לו, ודווקא בעיניי זה גול שכאילו מעבר לזה שזה באמת מה שנקרא גול בודד, שכנראה זה רגע שאנחנו נזכור ממנו יותר, אבל גם זה שהוא היה תמיד כל כך סבלני במשחק שלו, גם, אתה יודע, לא רוצה להיות במרכז הבמה כל הזמן, לא משחקי אגו, לא מחפש כל הזמן את הכדור אליו, את התהילה אליו, את הבישולים, את הגולים, זה שחקן שאתה מאוד מאוד רוצה בקבוצה שלך, ופשוט הרגע הזה זה רגע שמבחינתי הוא הגיע לו מבחינה קוסמית, זאת אומרת, זה הצדיק את עצמו זה שהוא ישים כזה גול, וזה מה שנזכור ממנו.
גם הסיפור שהיה מאחורי השאר, זאת אומרת,
בדיוק
איבד את דודה שלו, ואז משום באמת כולם, כל השחקנים היו באותו זמן עם סרטים שחורים, זה עוד היה בתקופה שלפני שהקהל הגיע, אז כל אחד זוכר איפה הוא ראה את זה בערך מהבית, וזה לא שער שראינו מהיציע לצערנו, אבל כן, שזה באמת משמעות קוסמית, זה להקדיש את השער כזה לדודה שלך שנפטרה, באמת, אבל מה בעיניכם נגיד ברק, מה בינך באמת המשמעות ככה של העזיבה הזאת? כי הרבה אומרים שאולי זאת העבדה הכי גדולה של מכבי חיפה בקיץ.
אז זהו, הוא מהרגע הראשון שהגיע, הכרתי אותו כמובן ממכבי תל אביב וכאלה, שהוא עשה פה את העונות שלו, והוא היה באמת גם טוב במכבי תל אביב באופן יחסי, כאילו כזה כמו שהוא היה אצלנו.
שזה גם נושא אגב, ואחר כך שאני רוצה לבדוק כל עניין של מכבי תל אביב.
תמיר אמר שהוא לא יודע אם זאת החתמה טובה, אמרתי תקשיב, זה אס של בחר. מסתבר שצדקתי, תמיר טעה כרגלו, מה שנקרא, אבל כן, אני לא יודע אם הוא יהיה משמעותי, כי עוד פעם הביאו שתי מגנים שאמורים להיות מעולים, יש לך קישור בסדר גמור, אז כאילו הביאו פלסטרים שהוא עשה, שהוא היה הפלסטר, אז הביאו תחבושת קבועה מה שנקרא. אז אני לא יודעת כמה זה באמת עזיבה משמעותית, אבל אולי לחדר על בשר היא כן משמעותית.
כן, טוב, אני חושב שגם, אני לא חושב ששחקן כמו רודריגז לא היה דיבור עליו, כל העניין שהוא המכבי גם בתל אביב, כי יש איזשהו דיבור תמיד בין האוהדים, בין היציע, על שחקנים ששיחקו במכבי תל אביב. בין אם זה שון גולדברג בתחילת הדרך שלו, עודדו ולא שרו לו, אצילי עם כל העניינים האלו, אבל רודריגז לא היה.
אבל אל תשכח, דבר אחד מאוד מאוד חשוב, רודריגז הגיע, והקהל באותה עונה חזר, הרי איך אתה רואה בדרך כלל את הדברים האלה? אתה רואה אותם בעצם שאתה ביציע, כמו מבחינת מה אומרים, איך אומרים, מה עושים. היה כן, אני מסכים איתך שיחסית לא היה מבחינת הרשתות החברתיות, אבל אתה יודע, גם מהר מאוד זה נשכח, אני זוכר שהוא הגיע, אז בהתחלה עוד נתנו איזה ציטוט, שהוא אמר שמכבי תל אביב זה המועדון הכי גדול, או משהו כזה, זה מהר מאוד נשכח, כי הוא פשוט היה, הוא פשוט היה טוב. וזה מה שצריך להיות, פשוט צריך להיות טוב.
וגם עוזר, וזה מעניין אותה באמת, כאילו, מה זה לא מעניין אותו, איפה הוא היה לפני, זה עבודה שלו, לא אכפת לו
זה לא מעניין, אבל את האוהדים זה מאוד מעניין, וזה מה שחשוב.
כן, אבל הם יודעים שהוא לא באמת אוהד מכבי תל אביב, כמו השמועות שיש על שון גולדברג, כן? אז אוקיי, הוא שיחק שם שנתיים, וזהו, עזב אותם, ועכשיו הוא אצלנו. הוא לא יחשב לי שאתה יכול להגיד שהוא מזדהה איתם.
אני חושב שהוא פשוט, כשהוא היה במכבי תל אביב בשנתיים האלה, הוא לא יצר כל כך הרבה עניין, כמו שהוא יצר אצלנו כאוהדי מכבי חיפה, או גם בשתי העונות האלה, כשמכבי חיפה הייתה באמת על איזשהו גל, גם אחרי כמה שנים שבאמת היא לא היוותה תחרות, ופתאום היה חלק משמעותי גם מעצם העובדה שהיא מתחרה על אליפות, וגם בעצם, מעצם השחייה באליפות, אז אני חושב שאנחנו היום קצת שוכחים את זה, אבל במכבי תל אביב אני לא חושב שהוא היה מהשחקנים שבאמת מהווים איזשהו סמל לשחייה באליפות, או איזשהו סמל לקבוצה גדולה, אני לא חושב שקבוצה בזמנו נבנתה עליו עד כדי כך, הוא כן היה שחקן הרכב ושחקן מה שנקרא לגיטימי, אבל אני לא חושב שהוא היה איזה כוכב גדול במכבי תל אביב, וגם ההתבטאויות שלו בזמנו, אני לא חושב שהם היו כאלה קריטיות, זאת אומרת הוא אמר דברים שכל שחקן זר שמגיע לקבוצת כדורגל יגיד, זאת אומרת, הוא יגיד, חתמתי בקבוצה הכי גדולה במדינה, הוא היה אומר את זה גם אם הוא היה חותם ב, לא יודע, מכבי נתניה. אז זה נראה לי ההבדל.
הוא גם לא זכה באליפות במכבי תל אביב, מעבר לכל העניינים האלו, הוא שחק שם עונה אחת, הוא לא דעתי באר שבע, זכו, זה דעתי השלישית של באר שבע, באותה תקופה. אבל השאלה היא כזאת, די, הוא מאוד פעיל ברשות החברתיות, ויש ויש המון דיבור שלו עם האוהדים, והוא מאוד פרו האוהדים, ומאוד אוהב את הקהל, אבל כן היה איזשהו משהו לקראת הסוף, כל תקופת הפציעה שלו, אפשר להגיד במרכאות פציעה, כל הדיבורים, כל הדיבורים על החוזה, זה משאיר איזשהו טעם רע?
לי לא.
אתה יודע, דיברתי על זה עם איזה מישהו, נראה לי עם תום, עם רובנס, דיברתי איתו אחרי הפסד נגד נתניה, רודיגז לא היה בהפסד נתניה, נכון? כמה? 3-0?
לא, הוא לא שיחק במשחק הזה.
הוא לא שיחק, ואז באמת כבר נחשף כל הסיפור הזה, שזה באמת כנראה חוזה, לפחות אצל האוהדים, והוא אמר לי, שמע, מה אתה רוצה מהבן אדם? זה הפרנסה שלו, זה משהו, עכשיו זה ההזדמנות שלו להתפרנס. אגב, אני חושב שזה עלה לו בחידוש חוזה במכבי חיפה, כן? כאילו, אז עורג את הפרוצדורה הרשמית של היה אופציה. אני חושב שההתנהגות הזאת היא כאילו הרתה למועדון שאוקיי, זה לא, אנחנו לא רוצים את זה. זה מסרה לשאר השחקנים, לשאר החדר הלבשה. לא רוצים את הדבר הזה.
אגב, אני מסכים איתך לחלוטין. אני חושב ששחקן שלכאורה עושה איזושהי שביתה איטלקית, בטח ברגעים המשמעותיים של העונה, זה לא שחקן שאתה יכול לסמוך עליו. הוא לא שחק נגד נתניה, והיינו מה קרה, לא שאני שוב אומר שהפסדנו 3-0 בגלל שחוסר רודריגז לא שיחק, אבל גם בחצי גמר גביע המדינה, שזה משחק סופר חשוב, הוא לא היה חלק ממנו.
אני חושב שכאילו זה ביצה ותרנגולת, זאת אומרת, אני חושב שהוא הבין שהוא לא לגמרי בתוכניות של המועדון לשנה הבאה, ואני חושב שהוא הבין שאם הוא רוצה לדעת אם הוא בתוכניות או לא, אז הוא צריך לעשות את השביטה האיטלקית הזאת. אגב, הוא גם עושה את השביטה האיטלקית הזאת כדי לקבל חוזה טוב יותר. ואני חושב שברגע ששני הצדדים הבינו שזה לא הולך לקרות, אני חושב שמכבי חיפה ידעו כבר בשלב יחסית מוקדם, בטח יותר מוקדם מאיתנו, שכנראה החוזה שלו לא יחודש. זאת אומרת,
אני לא מסכים איתך דווקא.
אני גם, תראה, אני חושב שזה חוכמה בדיעבד, כן? אבל עם הרכש שהגיע עכשיו, אני חושב שהם סימנו את זה, שהם יביאו הגנה מספיק חזקה, כדי לא להחזיק אותו, ואגב, אני רגע אגיד משהו שאולי הרבה אנשים לא יאהבו לשמוע.
אבל לא הגיע שחקן על העמדה שלו.
לא, אני חושב שעוד פעם, תפקוד המגן שלו, הוא כבר לא רלוונטי היום.
כן, אבל יש לך כל כך הרבה קשרים, נירן, אז הוא היה מגן בתפקיד שלו.
היום כמגן הוא לא רלוונטי, במערכה שקיים, ובאמצע אתה לא חייב אותו, ואני אגיד רגע יותר מזה, אני חושב ש, ושוב, וזה מה שאולי אנשים לא יאהבו לשמוע, אני חושב שאם אתה רוצה לעשות קמפיין אירופי טוב, בוא נגיד קונפרנס ומעלה, זאת אומרת שלב בתים טוב ומעלה במפעלים אחרים גם, אני חושב ששחקן כמו חוסה רודריגז, הוא לא השחקן שאתה יכול לבנות עליו ברמת האיכות, זאת אומרת, הוא לא זר מספיק טוב בשביל להיות שובר שוויון במפעלים אירופאים. ואני חושב שזה משהו שבמכבי חיפה הבינו מאוד מוקדם.
גם ראינו את זה, אבל ראינו את זה השנה שהוא לא היה יותר מדי פקטור.
אני רוצה להתייחס רגע לנקודה שאמרת תמיר, לגבי העניין האם רצו להאריך לו את החוזה, החוזה שלו אמור להיות מוארך באופן אוטומטי ב-X משחקים. אוקיי, עכשיו, כפי מה שאני הבנתי לכאורה מבחינת הדברים שאני הבנתי מהאנשים במועדון, אנשים שמכירים אנשים במועדון, זה קם ונפל על דבר אחד, וזה הסוכן, והסוכן שחוסר רודריגז החליף במהלך אמצע העונה, ומי יקבל את הבונוס, הסוכן, בדיוק, כן. מי יגזור את הקופון בסופו של דבר על חוזה, האם זה הסוכן הישן, שכבר לא סוכן פעיל שלו, או הסוכן החדש, שרוצה להרוויח כמה ג'ובות על כל עניין החוזה הזה. וברגע שהמועדון ראה שיש פה שחקן שרוצה קצת לעשות עוד כסף, ווואלה, אם יש פה אפשרות להביא שני מגנים, לסגור את הפינה מהבחינה הזאת, שבמקום לשים כל פעם את רודריגז פעם אחת מגן ימני, פעם אחת מגן שמאלי, אולי כקשר אחורי, פשוט להביא שני מגנים זרים, אני מקווה שטובים וברמה, ולהגיד לרודריגז, טוב חביבי, אתה רוצה עוד כסף, הכל טוב ויפה, אנחנו לא יכולים לסמוך עליך, אז תודה רבה, ושלום אגב, הוא היחידי שלא קיבל עדיין הודעת תודה ופרידה מהמועדון, למרות שהוא בעצמו הוציא אחד כזה.
אגב, אני גם פשוט חושב, אבל טוניס, זה בדיוק הביצה והתרנגולת, אני יכול להיות, זאת אומרת, תקן אותי אם הבנתי נכון, בסדר, אבל אם הוא חתום על מספר משחקים מסוים, ובעצם מהרגע שבו הוא עובר אותו, הוא בעצם, זאת אומרת, ברגע שהוא רואה שהוא הולך לעבור את המספר משחקים הזה, הוא עושה את השביתה האיטלקית הזאת, אז זה בגלל שהוא גם מבין שזה יהיה תלוי במועדון ולא בו. עכשיו, אני חושב שפשוט, אם הוא היה שווה את הכסף, המועדון היה משקיע את הכסף הזה, ואם הוא היה משחק את כל כמות המשחקים, אז עדיין סביר מאוד להניח שלא היו מחתימים אותו על האופציה. זאת אומרת, זה נראה לי העניין, אני חושב שברגע שהוא, כי הוא פשוט ניסה להעביר את השליטה אליו, בזה שהוא פשוט לא משחק את מספר המשחקים הזה, וברגע שזה קרה, אז הוא קצת שיחק למועדון לידיים כבר, זאת אומרת, כאילו, כמו שאתה אומר, בעניין היותר ערכי, זאת אומרת, זה ששחקן שאתה לא יכול לסמוך עליו, שעושה, אתה יודע, פוזות על חוזים, או על כסף, או על סוכן חדש, זה פשוט שיחק כאילו למועדון לידיים, ולדעתי שני הצדדים הבינו די מוקדם לקראת סוף העונה, שזה כנראה לא הולך להישאר. זאת אומרת, זה אופן, ואני אומר את זה אך ורק התחושות, כן? אין לי שום ידע מהמועדון או מהאנשים של המועדון, זה רק אינטואיציה.
כן, זה נראה כמו מקרה קלאסי של שני בני הזוג מאוד אוהבים, אבל זה לא ימשיך, הם צריכים להיפרד.
כן, וגם אני חושב, אגב, לגבי שאלתך, אני חושב שזה לא מוריד אפילו בקצת ממה שהוא עשה כשחקן במועדון בתקופה שהוא שיחק בו. אני חושב שהוא היה חלק מאוד משמעותי מהקבוצה הזאת, גם אנחנו כאוהדים מאוד אהבנו אותו, וכנראה גם אוהבים ועוד נאהב, ונזכור את הדברים היפים. אני חושב שגם הוא הצליח להתחבר למועדון ולאוהדים, ובגלל זה גם התקשורת שלו ברשתות היא כזאת והיא מרגשת, ונראה לי שאתה יודע, הסוף הזה הוא משהו שעכשיו אנחנו מדברים עליו, כי הוא קרה ממש לא מזמן, אבל קשה לי להאמין שאנחנו נזכור אותו עוד 5 שנים, כשנראה את הגול הזה שלו, או שנראה את החגיגות אליפות, וכנראה שאנחנו נזכור את הדברים הטובים.
וגם הוא...
הרגע הכי זכור שלי ממנו, זה לאחרונה שהוא הגיב בטוויטר או בפייסבוק, אלירן שלב, ואמר לו פחות או יותר שהוא מבלבל את המוח, אבל בסוף אלירן צדק.
אל תרים לו יותר מדי.
אלירן תמיד צדק.
אל תרים לו יותר מדי.
אלירן תמיד צדק.
הוא כן. אתה מאכיל את השיגעון.
וואו, וואו, וואו.
אתה לגמרי מאכיל פה את זה. אבל תראה, חוזר רודריגז, אגב, כמו דוניו, הוא מהשחקנים האלו, שני שחקנים זרים, שיש להם 2-2. שיחק שתי עונות במכבי חיפה. ובשתיהן לקח אליפות, זה דבר נדיר, זה לא דבר שקורה הרבה בקבוצה.
וגם שניהם, צריך להגיד עוד פעם, וגם שניהם פשוט באו לעשות העבודה בזמן הנכון, במקום הנכון, ואני חושב שהיום הם פשוט באמת פחות רלוונטיים ברמת האיכות, זאת אומרת אין מה לעשות, אם אתה רוצה באמת לגלות איזושהי מגמת שיפור, כשאתה הולך לאליפות שלישית, כשאתה רוצה לעשות קמפיין טוב באירופה, אלה לא השחקנים שאתה יכול להשאיר בקבוצה.
לא כזרים לפחות.
עם כל... עם כל הצער, כן, ושוב, אני גם מאוד אוהב את חוסה, ובטח שדוניו הוא בחיר ליבי, מה שנקרא, אהבה ממבט ראשון, אבל עדיין, אם אנחנו רוצים להיות ריאליים ורגע פרקטיים בכדורגל, אז כשני זרים הם תופסים מקום, שהם לא מצדיקים אותו, מה שנקרא, בציפיות שיש לנו מהעונה הקרובה.
זה מה שנקרא, הוא לא מספיק טוב בשביל להיות עכשיו מגן פותח, ולרוץ כמגן לאורך כל העונה, ויש לך מספיק קשרים, שיהיו בתפקיד שלו ויקרו את המושכות.
כן, לגמרי.
בואו נתקדם ונעזוב רגע את רודריגז ונתקדם לבא בתור. והבא בתור זה סיפור שהוא קצת, לא יודע אם לקרוא לו סיפור עצוב.
הזוי.
הזוי ביותר בעיניי, כי זה שחקן שהוא שחקן בית, בסופו של דבר. זה שחקן שהוא גם שחקן בית וגם ליגיונר שחזר לארץ. טלב טוואטחה, שגם חזר... ב-2020 ולקח איתנו שתי אליפויות, רק שבניגוד לחוסה ובניגוד לדוניו, הוא בקושי ראה דקות משחק, בקושי שיחק, הביאו אותו שיהיה מגן שמאלי ראשון, ומה שהוא עשה בסופו של דבר זה מה שנקרא להדליק את האש בתחת, סליחה על הביטוי של סן מנחם, ולהרים אותו יותר גבוה, וזה טלב טוואטחה, שבאמת, אני חושב שהיה לנו המון ליגיונרים בעשור האחרון שחזרו, ולקחו את הכסף של ינקלה, ובאמת היו לא ברמה שמכבי חיפה צריכה, לא ברמת המשחק שמכבי חיפה צריכה, וטלב בעיניי אולי אחד מהליגיונרים שחזרו, הכי, לא יודע אם להגיד גרועים, כי בסופו של דבר, שוב, שחקן כדורגל, ובוא נגיד, אני לא משחקן הכדורגל הטובים, אבל
שמה, הכי פחות... גרוע, זה חוסר מזל.
אתה חושב שזה חוסר מזל? כי... כל הדיבור הוא באמת...
זה חוסר מזל, כי אתה יודע שיש לו כדורגל, כאילו אתה יודע.
ברק חוסר מזל, הוא חוסר מזל
למי. אין לו שום חוסר מזל, הוא פרש מכדורגל לפני 5 שנים.
אתם תראו עכשיו שבסכנין, הוא יהיה בסדר, הוא נכון, עוד פעם לא לרמתנו, אבל הוא כן הגיע למצב שהוא יכל להיות פה סבבה וטוב, הרכב ראשון רוב העונה באליפות הראשונה, וזה לא הסתדר לו, כי הגיע סן מנחם. היכולת של סן מנחם נהייתה יותר טובה פתאום. זה מה שהתפקשש לו.
לא, אני לא חושב שזה...
הוא לא שיחק שנים, כדורגל. אנשים מתעלמים מזה, אבל גם שהוא הגיע למכבי חיפה, היה לו מספר הופעות מאוד מצומצם בלודוגורץ, עוד קבוצה
ש... בדודוגורש.
ואנשים לא זוכרים שהבן אדם כבר כמה שנים יעזב ונטש את המקצוע, וזה בסדר גמור. וברק, לשאלתך, ואני ממש אבקש מתוניס גם לשמוע את ההקלטה, גם בסכנין הוא יהיה גרוע מאוד, ואתה תראה שעוד שנתיים פה יש מכדורגל.
אז זהו, כי יש את הדיבור הזה שטלב לא אוהב כדורגל, כאילו אני לא יודעת כמה זה באמת נכון,
לא, אבל יכול להיות שהוא פשוט אוהב כסף, יכול להיות שהוא פשוט אוהב כסף יותר מכדורגל, זה גם עניין, אבל בסוף מבחינתי, כאילו רגע בהקשר של מכבי חיפה ולא של טלב בהכרח, לדעתי אי אפשר להסתכל על זה אחרת חוץ מאיזושהי סטיית תקן שהייתה פה, אין לי מושג למה החזירו אותו, אין לי מושג מה הוא עשה עד עכשיו במועדון, ואני אומר את זה רגע גם אופי וויז, וגם כדורגל ווייז, זאת אומרת, הוא לא היה שחקן מספיק טוב שהוא חזר לפה, אם הוא היה שחקן מספיק טוב בשביל לצאת מפה, אז זה היה לפני 200 שנה, כשהוא גם היה הרבה יותר צעיר עם הרבה יותר מוטיבציה, מאז הוא פשוט שיחק 7 דקות במצטבר, בכל העונות שהוא לא היה פה וכן חזר לפה, וזה פשוט כאילו אוטומטית משפיע גם על היכולת שלו מעבר לזה, ששוב, גם ביכולת, הוא לא איזה מגן אדיר שזה, אגב, אני רגע אגיד, גם סן מנחם שהשתפר בנגיד רמה וחצי מאז שטלב חזר, גם הוא עדיין לא מגן שטלב יכול ממש לשבת בצילו ולהרגיש עם זה בנוח. זאת אומרת, ההפרש ביניהם לא היה כזה משמעותי. ונראה לי שפשוט היה פה איזושהי, לא יודע איך קורא, איזו תקלה, תקלה בזמן של זה שהוא בכלל חזר לפה, אני מסכים מאוד עם לירן שלדעתי, אם אתה שם אותו מחר בכל קבוצה אחרת, בלי קשר לסכנין, הוא פשוט לא יעשה את זה. זאת אומרת, הוא לא יספק את הסחורה, כי הוא גם, נראה לי כבר בשלב שזה פחות מעניין אותו, וגם כי הוא פשוט לא משחק הרבה מאוד זמן כדורגל, וזה משמעותי,
תחשוב. אני מת להבין באופן כללי גם, איפה נעלמת, לבאיזה שלב בקריירה שלו, הוא בעצם נעלם, כי אני זוכר במשחקי נבחרת.
סיפור המשנת, בפילדי.
סיפור המשנת, אני חושב שזה הרבה אחרי, כי אחרי זה הוא נסע לפרנקפורט, הוא לא יודע, יכול להיות, אבל שוב, אחרי זה הוא נסע לגרמניה.
לקח גביע בבלי להשתתף, עזוב, זה לא רלוונטי.
הוא אגב, הוא שותף, הוא החלק בחצי גמר, אבל מעבר לזה,
הוא שותף כמו שרואים פונקסר, שותף באליפות הזאת.
יכול להיות, אבל שוב, גם בנבחרת הוא היה מאוד בולט, היה לך בתקופת האוסטרים, בתקופת אנדי הרצוג, שחקתם 3 בלמים, שחק דסה בימין וטלב בשמאל, וטלב היה סופר משמעותי בנבחרת הזאת. אני רוצה להבין איפה טלב הזה, איפה טלב שאני ראיתי בנבחרת ואמרתי וואו, זה הטלב שאני רוצה במכבי חיפה.
תקשיב, יש שחקנים, אופי של שחקנים, שהם יכולים להמשיך לשחק כדורגל, אבל לא באמת לשחק כדורגל, כלומר, הם או לא אוהבים כדורגל, או שאתה יודע, נמאס להם. עכשיו בוא ניתן לך דוגמה לשחקן הכי גדול בעולם, אגב, שמאז 2018 די גם הפסיק לשחק כדורגל, נאמר, בסדר, לאלף אלפי הבדלות, ואתה יודע, ולפעמים זה אין כוח, כאילו, אין כבר את התשוקה ואין את הזה, ושוב, גם חוסר מזל של פציעות, אבל גם פציעות זה סוף של דבר, זה אופי, אתה מבין? לחזור מפציעה זה עניין של אופי, זה עניין של רצון, של לעשות שיקום, לעשות אקסטרות, ולדעתי הוא איבד איזה איפשהו בגרמניה, היה לו גם שם איזה פציעה, ואז זה כבר, אתה יודע, מהבונדסליגה פתאום זהו, הסיק לעניין אותו. ובנבחרת מה שאתה אומר, זה גם קצת מתה, כי אנחנו מדברים על תחילת הקמפיין של האוסטרים, משהו כמו 4 משחקים, כזה, איך קוראים לזה, בליגת האומות, ואז גם שם הוא כבר לא היה פקטור.
זה בדיוק מה שבאתי להגיד, וגם צריך להביא בחשבון, רגע, למה שרן אמר לגבי הפציעות, אף אחד מהפציעות שלו זאת לא פציעה שאף פעם לא ראינו בכדורגל, או שבאמת... שחקנים, מה שנקרא, מצאו את עצמם מפסיקים לשחק או פורשים בגללה. זאת אומרת, אני חושב שזה הכל מתחבר ביחד, אני חושב שהוא רצה לבוא כי זה היה לנוח, הוא רצה לבוא כי הוא קיבל חוזה טוב, אני לא חושב שבאיזשהו שלב הוא חשב שהוא השתלב כמו שצריך, בטח לא כשהוא ראה את סן, וברגע שזה קרה, זה פשוט מאותו רגע פשוט הקלה שהתגלגלה עד לפני מתי זה היה. שבוע שהוא חתם בסכנין, ופה נגמר הסיפור.
כן. בסופו של דבר, אולי הרגע היחידי, וזה רגע רע, שיזכר לטלב מהקדנציה הנוכחית במכבי חיפה, זה שבחר, ואולי לא באשמתו, זה שבחר הכניס אותו דקה 90 בבלומפילד נגד מכבי תל אביב,
ותוך רגע
הוא עשה טעות שגרמה לפנדל שפלניץ' עשה שם. וחבל, באמת חבל, נגיד העונה למשל, הוא פתח משחק אחד לדעתי, נגד, נגד קריית שמונה, שניצחנו 4-0.
לא נגד נס סכנין?
לא, לדעתי זה היה מול קריית שמונה, אם אני זוכר נכון, כי היה שם את השער הזה של, של פני, שהוא קיבל כדור בחזה ובעט באוויר כזה.
הוא היה אמור לפתוח נגד סכנין, אבל במשחק שבוטל בסוף.
אז טכנית הוא פתח נגד סכנין כנראה. ניצחנו 3-0, מה?
הוא פתח והיה מצטיין גם.
וניצח, הוא כבש 3 במשחק הזה לדעתי.
כן, כך הוא הרוויח את החוש שלו בסכנין בעצם. סכנין ראו אותו נגדם ואמרו בוא נחכה ונחתים אותו.
אולי הוא היה חלק מהאלה של הווסטים הכתומים שהיה צריך.
לא, אחד מהזה, אחד מהמאבטחים. כן, אז באמת טלב ייזכר כאיזשהו שחקן בית עם ריצה ראשונה, באמת, אולי חצי בעייתית, אבל עדיין ריצה משמעותית, והוא שחקן שאולי לא ייזכר במרוץ השנים, רק בגלל שהוא שיחק פה אולי בערך 3 או 4 חודשים בסך הכל, וזה מיכאל אלפונס. מיכאל אלפונס.
מיכאל אלפונס.
בדיוק. שחתם במכבי חיפה בתחילת חודש פברואר, ודי הגיע, אמרנו, אדם רודריגז היה פלסטר, אני חושב שמיכאל אלפונס היה הפלסטר האולטימטיבי, כי רז מי רצה לצאת
הוא היה פלסטר של
פט גזה, הוא היה פט גזה יותר נכון.
וואלה, אני אהבתי אותו, דלאפ, אני אהבתי אותו.
אז בדיוק, כן, בדיוק, בוא, מה זה שלך ממיכאל אלפונס? בוא תן לי ככה את הסך הכל, את הכולל, היום ברגיע לאחור.
שמע, אני אוהב אחרי המשחקים לראות את השחקנים, אתה יודע, כן רוקדים, כן זה, כן יותר מחוברים לקהל. הוא מהרגע הראשון, אם היה אפשר כאילו, אם היה אישור מהמועדון, הוא היה עולה לגדר כאילו לשיר איתנו. הוא כזה כאילו חמוד כזה, הוא רוקד, מבסוט, יודע שלא מצפים ממנו להרבה. ולא יודע, הוא עשה גם את העבודה שלו בשקט, בוא, אין לו, אתה לא יכול להצביע על איזה משחק שיש לו טעות שגם רע אותך או משהו.
על משחק שהוא לא היה בו.
לירן, לסגור זה, עזוב, לא טעות באמת כמו טלב, כמו שאומרים, הוא פנדל דגל מכבי תל אביב.
הבן אדם היה לא במגרש.
יופי, נגד מכבי נתניה אף אחד לא שיחק, אבל לירן.
כן, אבל תשוב, אנחנו מדברים, תסתכל, אגב, תסתכל לפני המשחק מול מכבי נתניה, לדעתי זה לפניו ספגנו אולי איזה שעה או שניים ב-9-10 משחקים, וזה בדיוק מהרגע שהוא נכנס. התרומה שלו הגנתית הייתה מצוינת. זה נכון שהוא לא תרם מבחינת שערים או בישולים, לא לו שער אחד, לא לו בישול אחד. בדיוק, והוא לא היה רחוק מזה כל כך הרבה פעמים, אתה יודע, אני זוכר את המשחק הראשון, המשחק הראשון שהוא היה נגד אשדוד, דיברת אגב על הקהל, אני חושב שלקחת שחקן שכל החיים שהוא שחק בליגה שנייה בצרפת, המשחק הראשון שלו הוא אלופת המדינה, ומנצחים 6-0, וכולם בטירוף, והוא גם כמעט כבש באותו משחק שער בנגיחה. תראה, הוא יכל להיות באמת גיבור, למשל גיבור הגביע, היה לו באמת מצב ש... אם הכדור טיפה יותר חזק, הכדור נכנס.
אגב, בוא נעשה סדר, טוניס. אם הוא שם את הגול הזה, אנחנו עכשיו פה בפרק נפרדים ממנו בדמעות.
חד משמעית.
כן, אבל הוא לא שם. והוא סבבה, כאילו, אתה יודע. הוא באמת שחקן.
הוא אחלה פלסטר, חצי שנה הזאת.
כן, הוא ציון 6 במנג'ר. הוא ציון אברג' 6.2. כי עם כל הכבוד... לא באמת, עם כל הכבוד, כאילו הכל טוב, אני מקווה בשבילו, תקשיבו, עוד 15 שנה, אתם לא זוכרים מזה, ומה הוא עשה פה?
ברור שלא, אבל אני חושב ש...
אתה זוכר שפירס מוגבי היה בחיפה, כאילו, מה
אתה זוכר? בטח, אתה זוכר איך הוא סק נגד הפועל תל אביב, בסמי אופר, מחזור שלישי, איזה הופעה הוא נתן שם?
טוב, טוניס, תרשם פרק מיוחד על מוגרבי.
זיכרונות מפירס מוגרבי, כן.
זיכרון.
יכול להיות פרק נפלא. אני חושב לגבי אלפונס שעוד פעם אני אגיד את זה שוב, אבל זה משהו שבשנתיים האחרונות אנחנו פשוט עושים אותו מסתבר מאוד מאוד טוב המועדון, בזה שאתה מביא את מה שאתה צריך לזמן שאתה צריך וזהו. זאת אומרת, שחקן כמו אלפונס אחרי עונה שלקחנו אליפות יכל למצוא את עצמו עם חוזה לעוד עונה עכשיו, והיינו כנראה בעוד חודש חודשיים, לא אני אומר כנראה שבעוד חודש חודשיים שלושה היינו יושבים ואומרים בוא נה איך הוא עדיין משחק, מה הוא עושה פה, למה הוא נשאר. לחצי שנה שהוא שיחק הוא היה בדיוק מה שהיינו צריכים, בהתחשב בעובדה שרז מאיר לא נמצא, בהתחשב בעובדה שבוא נגיד ההגנה שלנו הייתה יחסית יציבה וההתקפה שלנו הייתה מצוינת, הוא לא צריך יותר מזה, זאת אומרת, הוא היה בדיוק מה שהיית צריך, לזמן שהיית צריך, בכסף שהיית צריך, זה בעיניי היה כאילו
אחלה פרסטר שבו היה.
ואגב גם, כן, הוא באמת השתדרג.
הוא מפה עובר לליגת העל צרפתית, כאילו,
ליגה הראשונה צרפתית. כן, ליגה הראשונה צרפתית, הוא חתם באז'קסיו, והוא הולך להיות חלק בליגה הראשונה, הוא עזב את הליגה השנייה, וקיבל חוזה בליגה הראשונה.
הוא גם נראה לי אחלה גבר, אחלה בחור של חדר הלבשה, אחלה חבר לקבוצה, הוא נראה לי כאילו גם בחייגות שלו אחרי משחקים, אוהדים, גם עם השחקנים, התקשורת שלו, אז זהו, נראה לי אחלה שחקן.
נראה לי עוד שנתיים.
הוא מייצג נבחרת מאוד מגניבה. טוניס, תן לנו את הנבחרת שהוא מייצג?
גואנדלופ. אני חושב שאולי באמת הדבר היחידי, לא היחידי, אבל הדבר שאנחנו הכי נזכור אולי לאורך השנים, מיקאל אלפונס והתרומה הכי גדולה שלו מכבי חיפה ככל הנראה, ואני שוב, זה ירק ימים יגידו באמת איך הוא יהיה במכבי חיפה, זה העזרה שלו בהעברה של פיירו
לקבוצה,
בדיוק שהוא הבנתי שדיבר איתו, שוחח איתו, המליץ לו להגיע למכבי חיפה.
נו אלפונס, נו פיירו, נו פרטי,
בדיוק. אז בלי מיקאל אלפונס יכול להיות שלא היה לנו את פיירו העונה, וזה באמת, שוב, ימים יגידו באמת כמה משמעותי השיחה הזו ביניהם הייתה.
כן, מעניין מאוד מה יהיה עם פיירו.
אגב, לדעתי ממש לא הייתה משמעותית, כן, אבל שוב, רק אינטואיציה. זה פשוט נראה לי משהו שמתבקש
שיצא לתקשורת. זה גם מה שהוא אמר, זה הבנתי שמה שאלפונס בעצמו אמר, שפיירו התייעץ איתו, והוא אמר לו, תבוא לפה, האוהדים יאהבו אותך, אתה תהיה מלך שקט ובטוח בישראל, ואתה תהנה וכל מיני כאלה. אז דעתי יש משקל לדברים שהוא אמר.
כן, יכול להיות. בוא נקווה רק שפיירו יצדיק את השיחה הזאת.
אז בדיוק, בוא נקווה שפיירו יצדיק את האהבה שאנחנו מרעיפים לרגע למיקאל אלפונס.
תחשוב כמה חווה זה יהיה שאחרי שהוא יתברר כפלופ, אנחנו נסנה גם אותו וגם את אלפונס. תאמין, זה יהיה ממש
חמור. אנחנו נאשים את אלפונס. יותר, אנחנו נאשים את אלפונס. למה שכנעת אותו שבאת? שיבוא, למה שכנעת אותו לבוא? בוא נסתכל רגע קדימה. ברשותכם, בוא נסתכל ככה לפרק שנקליט בפגרה של העונה הבאה.
בוא נסתכל עוד חודש, יש לי מישהו שהולך לעזור. עוד חודש
אתה חושב? כן. אז בוא נתחיל איתך, מי השחקן שאנחנו באמת נבוא וניפרד ממנו בעונה הבאה, או אם אתם חושבים שניפרד, או אם אתם אולי רוצים שאנחנו ניפרד לעונה הבאה?
מה שנקרא, ברם הזין טוניס.
קודם כל, לצערי הרב, לדעתי אבו פאני לא הולך להישאר במכבי חיפה, זה ידוע לכולם, אבל לדעתי זה לא, דיברתי על זה.
עניין של זמן, עניין של זמן, כן.
תקשיב, הסוכן של דודו דן, כולנו מכירים, זה עניין של זמן עד שהוא לא פה, הם לדעתי פשוט מחכים לראות מה קורה אם אנחנו עוברים את אולימפיאקוס או לא, אבל זה רק שאלה כזאת לי, ושחקן שאני לא יודע אם אנחנו נראה אותו שוב במגרשים, זה רז מאיר.
נראה.
תקנו אותי אם אני טועה, הוא לא במחנה אימונים, נכון?
לדעתי הוא במחנה אימונים, והוא חזר, הוא חזר להתאמן לפי מה שאני קראתי.
הוא חזר להתאמן? שמע, כי מה שאני הבנתי זה חתיכת פציעה ולא דיברו על זה, משהו ממש מטורף.
כן, זה
האינפוט שלי.
תמיר, מי לדעתך השחקן שאנחנו נאלץ להיפרד ממנו בסוף העונה הנוכחית?
אני אגיד לך מה, יש לי שם שאני ואתה בטוח חושבים על אותו שם, אבל אתה לא היית אומר אותו בחיים רק מהצער ומהפחד שזה עושה לך. אבל אני חושב שבסוף השנה הבאה, בהנחה שהעונה הקרובה תהיה מספיק טובה מבחינתו, אני חושב שג'אבר יצטרך למצוא את דרכו החוצה לאירופה.
אוי, אל תגיד את זה.
עוד פעם, בגלל זה אמרתי, אני חושב שהשם שלו עובר לשנינו בראש, ואני אומר את זה בצער רב, אבל אם אני צריך לסמן זה מקום טוב. רגע,
רז מאיר במחנה אימון.
מה זה?
רז מאיר במחנה אימון.
אוקיי, סבבה.
סופית.
בקיצור, לגבי ג'אבר, אני חושב שכאילו, אם אני מסתכל על זה ממקום טוב של כדורגל, בהנחה שהוא יהיה באמת במגמת השיפור שהוא מציג מהעונה שעברה לתוך העונה הקרובה, יהיה קשה מאוד להשאיר אותו, אפרופו שיחת אבו פאני, זה פשוט כבר מגיע שלב שקשה לך לעמוד מול ההצעות שעומדות מולך. ודעתי ג'אבר הוא סימון מאוד חזק לקראת סוף העונה הבאה.
הלוואי ואנחנו נהנה ממנו באמת כמה שיותר, כי זה גדל פה שחקן באמת בעיניי ברמה אירופאית, פרסט קלאס. ולרגע לרגע שברק חיכה הכי הרבה, ברק, מי השחקן לדעתך? כן.
סילב, אני לא חושב קדימה, אני חושב אחורה. למה לא מכרנו את בני תל אביב בינואר דאז? למה? למה?
למה? למה? בוא תסביר, למה? מה?
א', הוא לא היה נפצע אצלנו. הוא היה נפצע אצלהם, שחרר אותי ממנו. לא יודע, לא מתחבר, במיוחד שיש לי עכשיו את הקישור האימתני, או גם הקישור שהיה לי, של אבו פני, אלי מוחמד ומחמוד ג'אבר. נטע לוי, כמו שאומרים על, אפשר להיזכר במה הוא היה ואיך הוא היה, אבל היום הוא לא, אני לא רואה ממנו משהו שמצריך מחיאות כפיים והרכב ראשון של אלופה שרוצה גם להגיע לבתים אירופאים. ואפשר גם לראות את זה, לפי הביקוש, א', מהפחד שלכם לאבד את ג'אבר, אתם אומרים שהוא, אתם רומזים שהוא סבבה, ואבו פני שכנראה לא יהיה פה והולך להשתדרג הרבה מעבר למכבי בחיפה, ואלי מוחמד זה אלי מוחמד, אנחנו יודעים. אז כאילו נטע לוי הוא כזה, טוב, הוא שחקן בית, בו אנחנו נאהב אותו כל החיים, הוא קפטן, אבל הוא, לפי דעתי הוא לא מספיק בשביל להיות הרכב פותח או חילוף ראשון או שני באלופת המדינה, או קבוצה שרוצה להגיע רחוק לאירופה.
אז אני אגיד לך גם משהו באמת לגבי נטע, מה שאני חושב. אני חושב שאני לוקח את הריזיקה לאמר קצת קדימה לגבי העונה הקרובה. ואם באמת נטע לקח לו קצת זמן עד שהוא עבר את הפציעה, ועד שהוא חזר מהפציעה, ונפצע שוב ושוב ניסה לחזור. אני חושב שדווקא עכשיו, אחרי פגרה ומחנה אימונים עם הקבוצה, באמת פו טפו טפו, אם הוא לא ייפצע שוב, אני חושב שאנחנו נקבל את אותו נטע שאנחנו מכירים. וזה נטע של 2020, וזה נטע של עונת האליפות הראשונה, וזה נטע שהוא קילר באמצע, והוא חוטף כדורים, והוא מוציא את הקבוצה קדימה מקומי. כמו שצריך. שוב, מה זה מקומי?
מקומי.
אני רואה אותו
ממרמוד ג'אבר, ואותו אותו מאלי מוחמד.
במצב, קודם כל במצב שיש לך, חמישה זרים שיכולים לשחק, לפעמים אלי מוחמד יצטרך להיות בספסל. וכשאלי מוחמד יהיה בספסל, השש הנוסף שיש לך זה נטע. בגלל זה אתה צריך לדעתי את נטע, ואתה צריך את נטע בכושר טוב, ואני מאוד מאוד מקווה שהוא יחזור לעצמו, ובאמת אנחנו נקבל את הנטע שאנחנו מכירים ואוהבים.
טוניס, אני מוסיף כן. רגע על מה שאמרת, לגבי נטע רק, אני אגיד שאני לא מציג את זה כעובדה, כמו שאתה אמרת, אני חושב שעכשיו הוא יהיה, זאת אומרת, אם הוא לא יחזור עכשיו מהפגרה הזאת, כמו שהוא היה לפני הפציעה, אז זה כבר לא יחזור יותר. זאת אומרת, עכשיו היה לו את הזמן לעבוד, גם פיזית, גם על כדורגל, גם לנוח, גם לעשות כל מה שצריך כדי לחזור כמו שצריך. אם הוא חוזר כמו שהוא היה, אז צריך להגיד איזה שני דברים, ברק. אחד, הוא היה מצוין לפני הפציעה. שתיים, עונה מאוד ארוכה, קמפיין אירופי בעזרת השם, אתה צריך יותר מהשלישייה הזאת באמצע, אפילו אם היה מחליף ראשון, אתה צריך אותו ברוטציה שלך, ואתה צריך אותו טוב. זאת אומרת, אם הוא יחזור טוב, אז מצבנו מעולה.
אוקיי, עוד פעם, גם הדיון שלי על עניין הסרט שנמצא לו על היד, שאוקיי, סבבה, אבל הוא אחלה שחקן סגל, אבל הוא לא יהיה שחקן ראשון אצלי, ולא חילוף ראשון, ולא חילוף שני. כמו שהוא גם לא יהיה הקפטן הראשון שאני אבחר אם אני מאמן. אני לא אבחר קפטן כי הוא שחקן בית.
אתה היית בוחר את הלו, אני עוזב עכשיו.
יש דברים שאנחנו לא יודעים, ואני לא צריך לשמוע את הרעיון שלו בפודקאסט של הפודיום, כדי אולי טיפה להבין את הגישה שלו.
אתה אומר, אם אני רוצה להירדם, אז לשמוע את הפודקאסט.
לא, אתה יודע, שוב, איך שאתה רוצה. אני אומר באופן כללי, זה פתח הרבה את העיניים לגבי דברים שהוא עושה כקפטן. עזוב, לא ניכנס עכשיו לדברים שהוא אמר שם, מי שרוצה ילך לשמוע, אבל באמת, בעיניי, זאת אגב עונת מבחן ממש ממש גדולה לנטע, בעיניי שחקן שאנחנו אולי נצטרך להגיד לו שלום ולהתראות בסוף העונה, זה ג'וש
גם
כהן.
גם חזיזה לפי דעתי.
חזיזה גם, אבל כן, בעיניי זה היה בין חזיזה לבין ג'וש כהן, אבל נכון לעכשיו נראה שלדעתי זאת תהיה העונה האחרונה של ג'וש, במכבי חיפה, ואנחנו נצטרך להתחיל לבדוק ולראות לעמדת השוער מה אנחנו עושים, אבל בעיניי אנחנו ניפרד.
אתה אומר חזרה לארצות הברית כאילו?
אני חושב שחזרה לארצות הברית, לדעתי הוא עריך חוזה לעונה אחת, ולדעתי אנחנו כבר נתחיל, לדעתי בסביבות ינואר, להתחיל לשמוע עליו דיבורים, שוב אני רק מתנבא, אני לא יודע, כי לדעתי... כן, אבל בעיניי הוא רוצה לחזור ל-MLS, זה לגיטימי, הוא רוצה לשחק בצורה מקצוענית בארצות הברית, בליגה מקצוענית, ולהרוויח גם כסף.
בבית שלו, לעשות כסף, כן.
בדיוק, להרוויח גם כסף כמו שצריך, הרבה יותר ממה שמרוויח מכבי חיפה, לגיטימי לחלוטין, ומעבר לציונות, ול... הבטיחות תגלית על ג'וש, אז הוא רוצה להרוויח כסף, הוא רוצה לעשות גם כסף בצורה מקצוענית, לכן אני חושב שאנחנו ניפרד.
וגם הוא אחלה, אחלה, אחלה של גבר.
חד משמעית.
פשוט נראה הכי גבר בעולם.
שאלה קטנה שיש לי לסיום, ובואו נראה אם שלושתכם תוכלו לענות לי על זה, זה שאני רוצה לדעת אחת ולתמיד, מי השמחה הבכיר?
ברור שאני.
אני לא יודע זה אפילו. אני אפילו לא תורך לענות על זה.
לירן,
תראה למי יש הכי הרבה עוקבים בטוויטר, ואז תבין מי השמחה הבכיר.
כן, תראה למי יש הכי הרבה אצבעות עליי. יאללה, נו, מה עוד?
בדיוק.
אז לא, לא הכרענו בסוגיה, לא הכרענו בסוגיה הזאת.
יום שבת ביציע, אנחנו נדבר על זה, טונס, תכריע
אתה. יום שבת ביציע, בדיוק, אנחנו נדבר על זה, על כמה בירות, תבואו לפני, ואנחנו נהנה, ובינתיים אנחנו נסיים כאן, ונזכיר ככה לכולם, לעקוב אחרינו ברשות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר כמובן, טוויטר, לא דיברנו בכלל על טוויטר, לתת לנו 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, כל אפליקציה של פודקאסטים שמכירים, אם אנחנו לא נמצאים שם, תגידו לנו ואנחנו נהיה. ונגיד תודה רבה לשלישיית אחים שמחה, שהיו איתי פה הערב, לקח לנו זמן שהרגענו את כל העניין הזה, אבל בסוף זה יצא לפועל, אז תודה רבה חבר'ה, תודה רבה תמיר.
חוויה, טוניס, תמיד כיף.
חוויה, תודה רבה לירן.
תודה, אח יקר מאוד.
אופה, ותודה רבה ברק, והפעם עשית זה לפי הסדר.
נכון, תודה רבה לך, לכם, לגל הירוק.
כן, איך היה, איך הייתה הבחורה, איך אתה מסכם, איך אתה מסכם את הבחורה ברק?
מקווה שהרשמתי, ואולי אני אקבל חוזה, איך תדע?
הוא יעשה, הוא יעשה כמו טלב, הוא פרץ
לא,
חזק.
לא, לא רומז, לא רומז.
הוא פרץ חזק, ועכשיו הוא יחתום בסכנין.
בדיוק. אז יש לנו, אתה יודע איפה הוא יחתום בסוף? הוא יחתום בנפצ'י בקו. הגל השחור לבן.
בפודקאסט של קיירת, אני יחתום.
בדיוק. משבח את הקזחי שנכנס בנטע. כן, אז אנחנו, יש לנו עונה ארוכה לפנינו, מתחילה ביום שבת, זה משחק אלוף האלופים נגד הפועל באר שבע, יש לנו את אולימפיאקוס אוטוטו, יש לנו אירופה עוד מעט, אז אנחנו ניפרד כרגיל בברכת ירוק עולה.